אני רואה, נורא קשה לי עם הכותרות האלה, עיר של עשירים, עיר של חילונים, עיר, זה, יש בה הכל, ויש בה גם שכבה של, נכון, של עשירים, ויש בה גם שכבה של הייטקיסטים, מי זה? ועד זה שהם השתלטו על העיר, יכול להיות שעל רוטשילד, כן, שרוטשילד תהיה כולה הייטקיסטים, וואלה, ומי גר ב-Fifth Avenue? כן, יש מקומות בעיר שהם יהיו כולם, כיכר המדינה, לא יודע, המגדלים שם, יש מקומות בעיר שהם יהיו מאוד הומוגנים, בתמהיל מאוד מסוים, זה בסדר.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לסיפורים, לאנשים ולרעיונות שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
אז שמענו בפתיח את אסף הראל, תסריטאי, במאי, מוזיקאי, שחקן, פובליציסט, ובשנתיים האחרונות בעיקר סגן ראש עיריית תל אביב.
כן, אז גיא, בשבוע שעבר פרסמתי טור במרקר, שבו כתבתי על החוויות הקשות שלי בשנים שבהן התגוררתי בתל אביב, בסחירות, ועל הסיבות שבעצם בגינן החלטתי לעזוב אותה. וקיבלתי הרבה מאוד תגובות לטור הזה, ובתחילת השבוע קיבלתי מייל מאדם ששמו שלומי, שנפתח במילים שלום ענת, קוראים לי שלומי ואני היריב שלך. מסתבר ששלומי מזכיר שתי דירות, אחת ברמת גן ואחת בגבעתיים, אחת מהן הוא ירש ואת השנייה הוא קנה. הוא גובה דמי שכירות של בערך 4,000 שקל, ומבחינתו, בניגוד למה שכתבתי בטור, הביקורת שלי צריכה הייתה לצאת נגד הממשלה, שנכנעת לגורמים אינטרסנטיים ובונה פחות מדי דירות, ולרשויות המקומיות שאין להם שום עניין לבנות עוד דירות, כי הארנונה נורא נמוכה ועלויות מאוד גבוהות, ולא לבעלי הדירות שבעצם רק רוצים למקסם את הרווח שלהם.
ענת, אני מסכים שהביקורת לגבי מחירי הדיור בישראל, שהם מהגבוהים ביותר בעולם, אם לא הגבוהים ביותר בעולם, שמתקננים אותם לכוח הקנייה והשכר בישראל, הביקורת צריכה להיות מופנית לממשלה, למחוקקים, למכוני המחקר, לעיתונות, למי שאת רוצה, אבל לכל מי שמשפיע על מדיניות הדיור בישראל, ומשכירי דירות הם לא הכתובת. אז כמובן שרצוי שמשכירי דירות, כמו שאר האנשים, יהיו בני אדם. כלומר, שיכבדו את הסוחרים ויכבדו את החוזים שעליהם הם חותמים. אבל לבוא אליהם בטענות על מחירי הדיור, זה לדעתי באמת קצת משוני. אבל אחרי שאמרתי את זה, אני רוצה להזכיר לחבר שלך מהמייל, שלפני 4 שנים נעשה ניסיון בישראל להתמודד עם מחירי הדיור היקרים באמצעות הטלת מס על משקיעים, אבל רק על משקיעים שיש להם יותר מ3 דירות. יש לפחות 50,000 איש כאלה בישראל שיש להם בין 3 דירות ל-10 דירות. כנראה שיש הרבה יותר כאלה מהמספרים הרשמיים, כי הרבה אנשים רושמים בשלב מסוים את הדירות על ילדים וקרובי משפחה. בכל אופן, הקבוצה הגדולה הזאת התארגנה ופתחה בקמפיין אגרסיבי מאוד בעיתונות ובכנסת, ברשתות החברתיות, בטוקבקים, איפה שאת רוצה. אחת התוצאות של הקמפיין הזה הייתה שמפלגת העבודה, כן, מפלגת העבודה, הגישה בגץ נגד המהלך, בטענות אגב לכאורה כאילו שהבעיה היחידה שלהם איתו היא פרוצדורלית, אבל השורה התחתונה היא שהיוזמה הזאת נכשלה, בגץ עצר את היוזמה להטיל מס על משקיעים. ואני רוצה להזכיר למאזינים שבארצות הברית, שהיא מדינה הרבה יותר קפיטליסטית מישראל, יש כמובן מס כזה, זה מס רכוש על דירות ועל נדלן. ואם בישראל אין מס כזה, כנראה יש לזה רק סיבה אחת, וזה הלובי של בעלי הנכסים.
אז התלבטנו עם מי נדבר על מה שמתרחש בתחום הדיור בכלל ובתל אביב בפרט, משום שכולם פחות או יותר מתראיינים על כך כל הזמן, בכל מקום, גם אצלנו. ואז נזכרנו בתל אביבי מפורסם שהיה סטיריקן ופובליציסט ונהפך להיות משרת ציבור, פקיד בכיר בעירייה אולי אחת הגדולות בישראל, והחלטנו שזאת הזדמנות לדבר איתו. אז אסף הראל, עד לא מכבר סגן ראש העיר תל אביב, והיום גם חבר בוועדה המקומית לתכנון ובנייה. אסף יצר את הסדרה שוטטות, אחת המצחיקות שהיו לדעתי בישראל. הוא הנחה בערוץ 10 את התוכנית כל לילה עם אסף הראל. בשנת 2007 הוא שיחק בסדרה מסודרים שיצר עם מולי סגב, העורך הראשי של ארץ נהדרת. הראל שיחק את גיא, הבחור השקול מבין ארבעה חברים, אשר מכרו את חברת הסטארט-אפ שלהם ב-217 מיליון דולר.
אי שם בשנת 2018 קיבלתי טלפון מפתיע מאסף, והוא התחיל לחקור אותי בטלפון לגבי השאלה, האם לדעתי ניתן להשפיע על מדיניות כלכלית בישראל דרך הרמה המוניציפלית העירונית. אז התפלאתי על השאלה, אסף לא התחבר איתי לעניינים של מדיניות כלכלית, זה לא מה שציפיתי לשמוע ממנו, ואז הוא הסביר לי שהוא שוקל לרוץ לפוליטיקה, ושור אינף אחרי כמה חודשים הוא הודיע על התמודדות לראשות עיריית תל אביב. כזכור הוא הגיע למקום השלישי אחרי רון חולדאי ואסף זמיר, עם כ-12% מהקולות. בהמשך הוא מונה לסגנו של חולדאי, במהלך שגרר ביקורת עזה מאוד בקרב תומכיו. אז בשעה הקרובה נדבר עם אסף על פוליטיקה, על תקשורת, על סטירה, על מחירי הדיור, ועל כל מה שביניהם. מיד מתחילים.
שלום אסף.
אהלן.
לפני שנתחיל, כן. אני שמחה לעזור לך ולספר לך שנראה לי ששכחת להתקן את הסטטוס בוואטסאפ ובטוויטר שלך.
למה?
כתוב שם ראש העיר הבא.
למה להתקן?
אז זהו, אז זה מה שאני רוצה.
ראש העיר הבא, זה מתי זה יהיה? זה עניין של זמן, זה...
טוב, כן, זה לא, אין פה טעות, אני לא עליתי על טעות, זה הכל מכוון.
לא, חשבתי, קיוויתי שזה יהיה לפני שנתיים, ואולי עוד 3, ואולי עוד 8. ואולי עוד 13, זה לא...
תתמודד בבחירות הבאות, או ש...
היום בפוליטיקה אני כבר יודע לא להבטיח שום דבר, נראה מה הנסיבות, ומי יתמודד, ואם יקראו לי, ואם אני ארגיש שאני יכול להשפיע, והציבור ירצה, אז אני אשקול לא לעשות
לביתי. אולי הציבור צריך לשכוח לך את דברים שהיו במערכת הבחירות הקודם.
להפך, לא, אני דווקא חושב אם אני אחליט כמובן לרוץ, אז אני מביא איתי סק של מימוש של הרבה מאוד הבטחות שאני מאוד גאה בהן.
אתה מאוד מוכר, אבל לנו יש סוג של הרגל בפודקאסט שלנו, שלפני שאנחנו מתחילים עם השאלות, אנחנו נוהגים בנדיבות ונותנים מיקרופון פתוח למרואיינים שלנו, לספר מאיפה הם הגיעו לנו, מגיל 0 ועד 50, ואצלך באופן מפתיע, זה מתחיל בגבעת שמואל.
כן, אמנם השנתיים הראשונות שאני לא זוכר היו בגבעתיים, אבל גדלתי ברמת אילן, פרוור של קריאת אונו וגבעת שמואל, שאין פרוור של רמת גן, היום הם רבים על בר אילן, מי יזכה בנכס.
שזה נמצא בדרך אגב בגבעת שמואל.
זה שאלה, את יודעת, אני בוועדה המחוזית, אז אני מכיר את הדיון, זה באמת שאלה.
מלחמת עולם שם.
נכון, מלחמה גדולה, ובצדק, את יודעת, נדלן, ושטחים גדולים יש באוניברסיטה, ומי שיזכה בה כחלק מהשטח המוניציפלי שלה, יזכה בפירוש.
בהרבה כסף.
ומעבר לכסף, זה דימוי, זה יכולות כלכליות, יכולות, יש לזה הרבה מאוד השפעה.
נכון.
האם השפעה כזאת רוצה לתת לעיר גדולה או קטנה, זו כבר שאלה למקבלי ההחלטות.
אוקיי, אז אתה גדל בגבעת שמואל?
כן, גדלתי שם, לאבא פוליטיקאי, איש ציבור, איש מפלגת העבודה, רפי ערה להראל, וסופרת ילדים, עורכת ספר ילדים נירה הראל, בית ספר שם, תיכון תל מעלין, תיאטרון צהל, משם למדתי ארכיטקטורה קצת, עסקתי בעיתונות, כתיבה, התחלתי להתמקצע כתסריטאי, וזהו, וברגע שבעצם שוטטות עלתה, התחלתי את 20 שנות הכתיבה המקצועית שלי, ששוטטות, מנקוף 22, מסודרים, הפרלמנט, והיה לי את התוכנית כל לילה בערוץ 10, שהורדה מטעמי חיכוך עם השלטון, ושחזרתי, אז היה...
סיפור עם רוחם אברהם.
נכון, ואז הסבירו לי שזה מסיבות כלכליות, סיפור טוב לפני עצמו, ואחר כך חזרתי לסיבוב נוסף בערוץ 10, ושוב מטעמי חיכוך עם השלטון הורדתי.
ואז אתה מחליט ללכת עם השלטון.
לא, ואז הלכתי לארץ לשנה, הייתי פה בעצם,
נכון.
וביימתי פרסומות, ואז בעצם כן, הצטרפתי לשלטון, שהוא, בואי נגיד, איזה מין בועה. הבועה תל אביבית היא גם בועה שלטונית של שלטון תקין ואיכותי, שבאמת כיף להיות חלק ממנו.
מתי החלטת להתמודד? בעצם למה החלטת להתמודד?
תראי, זה היה חלום ישן שהתחיל לי בבית הספר לאדריכלות. כשהיינו סטודנטים לאדריכלות בשנה א', אז הביאו אותנו לירושלים, ליום עיון, שנקרא מגדלים בירושלים, כן או לא. והיה שם משה ספדי וכל האדריכלים, האדריכלים, וכולם דיברו למה אסור שיהיו מגדלים.
זה היה לפני הולילנד, אני מבינה. כן,
ובסוף היום הזה עלה אולמרט, אז ראש העיר, ואמר, חברים, תודה רבה, היה מאוד מעניין, אף אחד לא שאל אתכם, יהיו מגדלים, אתם אדריכלים, תגידו לי איפה, לא פה, פה, לא פה, פה, זה התפקידכם, יהיו מגדלים. ואז אני זה כל כך אמרתי, אוקיי, אני צריך להיות על הבמה, אוקיי, זה התפקיד שצריך להיות בו אם אתה רוצה להשפיע על העיר. לא עכשיו לתכנן איך הם יראו, כי הבנתי, וזה מה שמאוד מאוד היה הבחנה מאוד נכונה, שראש העיר בסופו של דבר קובע הרבה יותר ממהנדסר ומכל האדריכלים, הפרוגרמה היא שתקבע איך תראה העיר יותר מאם המגדל יהיה כזה או כזה.
בעצם, ואז כמו שאמרנו קודם, לפני 3 שנים בדיוק, אתה מחליט ללכת לפוליטיקה, נכון. ואתה בעצם מצויד בקו מילטנטי.
נכון.
שמתאים לדמות הטלוויזיונית שלך.
כן.
שבעצם אולי הגיע, אפשר לומר, לשיא הקיצוניות שלה בתוכנית שהייתה לך בארץ, ואתה הולך על עיריית תל אביב.
כן.
אבל ההחלטה שלך, אחרי שאתה מגיע למקום השלישי, להצטרף לחולדאי אחרי שהתמודדת מולו, היא בעצם באמת הכזבה הרבה מאוד מהבוחרים שלך.
נכון.
ואפשר לומר שהמורד, המהפכן, ששיווק את עצמו כמי שמתאב את הממסד, יוצא נגדו, בעצם אולי מתחבר למפאיניק היחיד שנשאר בשטח, כן. לרון חולדאי, שהוא גם מחובר, אתה יודע, לאלפיון העליון.
נכון, אבל החיבור לאלפיון הוא לא דבר, למעט התמונות, אני לא חושב, אני לא רואה את זה. אז אני, תראי, אני די מהר הבנתי באמת שאנחנו בסופו של דבר חושבים כמעט אותו דבר על הרבה מאוד דברים, ואני שותף מלא כמעט לכל ההחלטות שלו, אני מסכים איתו בהרבה מאוד דברים במציאות הקיימת. זאת אומרת שאתה נמצא במדינה שהיא לא מדינת רווחה, והיא לא מדינה סוציאליסטית, במדינה קפיטליסטית שזורקת אותך כעיר להתמודד לבד, ואתה רוצה לתת שירותים לתושבים שלך, אתה מחויב בעצם לייצר הכנסות. המגדלים הם התשובה של תל אביב למדיניות הכלכלית של ישראל. אם המדינה הייתה אומרת לנו, קחו $1 מיליארד בשנה, וואלה, לא היינו צריכים להקים מגדלים בשביל שיהיה לנו בתי ספר וטיפות חלב ומתנסים. כל הדברים האלה, הארנונה שאנחנו צריכים עסקים, היא כדי שנוכל לאפשר את מדיניות הרווחה. תקציב העירייה הולך בראש ובראשונה לדרום וליפו. אני לא ידעתי את זה. אכן עדיין הפער הגדול בין הדרום ליפו, אבל כשאת מסתכלת על תשתיות, איפה אנחנו משקיעים תשתיות? ביפו ובדרום. נכון, כי שם גם הבעיה הגדולה. נכון, אבל לשם הולכים התקציבים, לשם הולך יום לימודים ארוך. זאת אומרת, הכסף לא הולך כדי לתת עוד לעשירים. הכסף בפירוש הולך כדי לתת לחלש ולמעונות.
אבל זה הופך את תל אביב, לפחות בחלק אולי מהמרכז צפונה, לעיר לעשירים. אתה יודע, כי כשאתה בונה מגדלים...
כשאת רואה בטיימאוט שתל אביב נבחרה למדד הזה, העיר הכי זה, כן, עיר שהיא מאוד גדולה ומצליחה, כל עיר בעולם, המרכז שלה יקר. המרכז של לונדון יקר, המרכז של פריז יקר. במנהטן, איפה הצעירים? במנהטן? לא, הם בברוקלין, הם בקווינס, הם בוויליאמסבורג. כן, מנהטן, לב מנהטן יקר, נכון.
אסף, אנחנו נדבר על זה בעריכות, אבל רק קריאת ביניים, שאתה מסתכל על השכר בישראל ועל מחירי הדיור בתל אביב, אז הם יקרים משמעותית מלונדון ומנהטן היום. אני מסתובב הרבה בחול, וספציפית בארצות הברית, וגם באירופה, אין דבר כמו מחירי הדיור בתל אביב היום, למעט באמת מקומות מאוד משונים, כמו נניח, אני יודע, סינגפור או הונג קונג. אבל אני רוצה רגע לפני שנצלול לתוך מחירי הדיור, להתייחס למשהו שאמרת בראיון לפני שנה או שנתיים, נשאלת בעצם על מה שאמרת לפני הבחירות, ומה שאמרת אחרי הבחירות, ואחרי שהצטרפת לרון חולדאי, ואמרת, אני מצטט מזיכרון, הייתי שרלטן, לא התעמקתי, דיברתי בסיסמאות. ומה שאני רוצה עכשיו זה לתת לך מיקרופון פתוח, תניח שעכשיו יושב באולפן איתך סף הראל של שנת 2011, ואני מניח שאתה זוכר אותו, כולנו כל הזמן משכתבים את ההיסטוריה האישית שלנו, אבל תנסה להסביר משהו לסף הראל 2011.
אני חושב שהייתי אומר לו לעצמי, זה מוזר הפנייה הזאת, אבל אני אנסה, הדברים שרואים מכאן לא רואים משם, במובן שיש עוד רובד התקשורת, ומבחוץ רואים את התמונה, זו תמונה חלקית. לא שהיא לא נכונה, היא נכונה, אבל היא חלקית. זה כמו רופא, אני חושב שמסתכל על מטופל, בלי רנטגן, בלי MRI, בלי כל מיני דברים, הוא רואה דברים, ומה שהוא רואה זה נכון, אבל הוא לא רואה הכל. והרבה פעמים יש את הרצון, העירייה בעצם מלאה ב-10,000 עובדים שהם תל אביבים כמוני וכמוך, שעושים את עושים את המאמץ ורוצים לתכנן הכי אפשר במסגרת המגבלות של השלטון. והשלטון בישראל הוא מאוד ריכוזי, לעירייה יש הרבה פחות כוח ויכולות ממה שחושבים, והרבה מהמציאות, מהדברים, מהבעיות שהן אמיתיות. הבעיות בכיכר אתרים הן בעיות אמיתיות. התחנה המרכזית היא בעיה אמיתית, התחבורה היא בעיה אמיתית, מחירי הדיור הן בעיות אמיתיות, אף אחד לא אומר הן לא בעיות אמיתיות. רק מה שאומרים שהמחשבה שהעירייה יכולה לפתור לבדה את כל אחת מהבעיות האלה היא לא רצינית. וזה בסדר, ולפעמים העירייה היא הגורם הכי קרוב, בטח אם יש לך ראש עיר שמדמה שהוא הכל יכול, אז הם סופגים את האש, הם סופגים את האש כי הם הכי קרובים, והכי קל לשייך להם את זה, כי לראש הממשלה אתה מייחס את איראן, ואת הביטחון, ואת כל מה שקשור לדיור, אתה מייחס לראש העיר.
כמו שאמרת קודם, תל אביב מצוות עצמה כעיר,
נכון?
כסוג של מדינה.
למרות שסטטוטורית ובירוקרטית, בעצם היא מאוד 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 מוגבלת. מחירי הדיור זה קודם כל, קודם כל המדינה. זאת אומרת, זה כמו להגיד לירושלים, בוא נע, להאשים את ראש עירת ירושלים, במה שקורה בהר הבית ובמתח עם הפלסטינים, בוא נע.
אסף, בוא נשמע קטע מתוך סרטון שעשית על רון חולדאי ועל כיכר האתרים, סרטון די אגרסיבי מאתר הארץ לפני 4 שנים.
עכשיו אנחנו מגיעים לפרויקט המקומם מכולם, כיכר אתרים. לאחר שנים של הזנחה של המתחם הכושל הזה, עיריית תל אביב מצא את הפתרון האידיאלי, והוא מורכב מכמה מפתיע עוד מגדלים לעשירים. 30 שנה מחפשים איך לשפר את המקום הזה, וזה מה שמצאתם עיריית תל אביב. עוד דירות לאוליגרכים ולצרפתים. עיריית תל אביב משדרת בשנים האחרונות ליזמים, תקנו נכסים, בנקודות הכי קריטיות, תזניחו אותם, עד שיהפכו למפגע סביבתי, וכשלא נוכל לעמוד בזה, נשלם לכם הון, כדי שתשחררו אותנו מהמפגע הזה. ואם זה המקסימום שחולדאי מסוגל לעשות, אז עזוב, רון, תשאיר ככה. להחליף כישלון אחד בכישלון אחר, רק בשביל להכניס עוד כסף לעירייה, זה חסר טעם. שהבעלים ישפצו את מה שהם הזניחו כל השנים, ואנחנו נחכה לראש העיר הבא.
אני מסתכל על הדברים מהזווית של עורך ועיתונאי כלכלי. הסתכלתי על הדבר הזה, אמרתי לעצמי שני דברים. אחד, אמרתי, הבחור מוכשר כמו שד, אוקיי? נעמד מול מצלמה ומספר סיפור מדהים. הדבר השני שאמרתי לעצמי זה את הדבר הבא. אמרתי, כמה זמן הוא עשה תחקיר על הדבר הזה? כמה הוא מכיר את הנושא? כי כמי שמתעסק בעיתונות כלכלית המון שנים, אני ניגש לנושא אחרי שהתעסקתי איתו המון שנים, ואמרתי לעצמי, האם הוא באמת מבין על מה הוא מדבר? ענת יכולה להעיד כמי שעורכת אותי כבר המון שנים, ש... בסוף היום מספר הנושאים שאני כותב עליהם הוא די מוגבל. אני כותב בעיקר על נושאים שאני מכיר המון. ואני שאלתי אותך שאלה לא רק על העניין של כיכר אתרים, אני שאלתי אותך שאלה יותר רחבה. תעשה איזה רפלקשן עכשיו על היותך כפובליציסט וכסטיריקן ותסריטאי וכן הלאה, והיום אתה נמצא במקום אחר שאתה צריך הרבה יותר להתעמק בדברים. כשאתה מסתכל לאחור על העבודה שלך, על יצירת התוכן והעבודה העיתונאית והפובליציסטית שלך, מה אתה חושב?
אתה כעיתונאי, שבזמנו בערוץ 10 עשיתי מונולוג כל לילה, אתה לא יכול לצלול, אתה מה שנקרא, אתה טוויטר על סטרואידים, אתה מריח, אתה מגיב לכותרות, זאת אומרת, יש איזשהו לבל של המציאות, כמו שאמרתי, הלבל החיצוני, שהוא קיים, הוא נכון, הוא לא מנותק, הוא לא האמת כולה, אבל אתה בעצם קיים בלבל הזה שלו, כי אתה מגיב לכותרות, אתה מגיב לנראות של הדברים, אתה לא מעמיק. היום כשאני בפנים, אני כמובן שאני מרגיש שאני יודע עוד הרבה הרבה פחות, ככל שאתה יודע היום אני מרגיש שככל שהשכלתי ולמדתי על העיר ועל המבנה הכלכלי שלה, ואז אני יודע עוד פחות ופחות. תחושה מאוד מאוד מתסכלת. אתה, כשהייתי בחוץ, אתה כאילו מרגיש שאתה יודע הכל. ולכאורה, אתה יש לך דעה על הכל ביחס לדעות האחרות. זאת אומרת, זה המשחק שאתה משחק בו. אתה לא משחק, ואגב, וזה משחק שהוא רלוונטי והוא אמיתי. אני לא מתכחש לו. אני לא אומר שלא צריך את הכותרות היומיומיות. אני אומר שזה עולם בפני עצמו, והמציאות עם כל המורכבות שלה, זה עולם בפני עצמה, וכל אחד צריך להחליט איפה הוא משחק.
אבל אולי אסף בעצם טוויטר על סטרואידים, זה אנטי-עיתונות. זה דבר שהוא ממש לא פרודוקטיבי כדי לקדם את מה שאנחנו רוצים.
אם אתה צריך לייצר כותרת כל יום, צריך לזכור, זו העבודה שלך.
כן, אבל יש כתבי תחום, אתה יודע שכשהוא מייצר כותרת, אז יש לו...
אז לפעמים, נכון, יש כתבי תחום שבאמת מבינים לעומק נושאים מסוימים. נכון? ובגלל זה אני אומרת, שאני הייתי בתוכנית בידור בערוץ 10, כן, הייתי חלק מהפס יצור של דעות.
וסוג העיתונות הזה, אוקיי, תוכנית בידור, או טוויטר על סטרואידים, עכשיו שאתה יושב בפנים, האם לסוג העיתונות הזאת יש תרומה חיובית, ניטרלית או שלילית, ליכולת של, ולתמריצים של אנשים שנמצאים בממשלה ובפוליטיקה לשרת את הציבור?
אני חושב שיש להם משמעות, כן, הם חשובים. הם חלק מדעת הקהל. דעת הקהל לפעמים דוחפת לכיוונים טובים, ולפעמים פחות. זה המתח שהשלטון נמצא בו. לא צריך להתמסר לו, אבל כן, זה חלק מאיזשהו דעת קהל. יש דברים בעירייה שפונים אליי, ואני אומר לאנשים, תשמעו, אין לי דרך לעזור לך, אלא אם כן תייצר רעש בפייסבוק וזה, ואז נוכל ללכת עם זה. יש דברים שאני יכול לטפל מיד, כי יש את המסלול, ויש דברים שצריך את דעת הקהל בשבילם. כי פה צריך שלמישהו ייפול לסימון ולהפיל לסימון, אתה צריך לבוא עם רוח גבית. ולכן אני חושב שלכל דבר יש את המקום שלו. זאת אומרת, זה טוב שיש את טוויטר, וזה טוב שיש סטנדאפיסטים וסטיריקאים שצוחקים על דברים, גם בלי להעמיק, וזה טוב שיש את הדברים, את האנשים שמעמיקים, שכל אחד יבחר לעצמו איפה הוא רוצה להיות ואת מה הוא צורך.
בוא נחזור רגע לעניין של תל אביב. דרך אגב, אתה גר בתל אביב היום, נכון?
תמיד.
בסחירות?
אני סוחר ומזכיר, אני מכיר את ה...
אז אולי יש לך איזה סיפור נחמד
אני יכול להגיד לך שבקורונה עשיתי כמזכיר, הלכתי לקראת הדיירים ועשיתי להם הנחה, וכשבאתי כסוחר וביקשתי, אז אמרו לי לא. וכנל כשתמה 38 על הראש שלי, אז הדיירים שלי אמרו, תשמע, בוני לנו על הבית, אי אפשר. אמרתי, נכון, אני אעשה לכם הנחה. וכשבאתי למי שמזכיר את הדירה, אמרתי לו, תשמע, בוני לנו על הראש. הוא אמר, כן, קשה, אבל איזה דירה.
אבל אני רוצה להגיד לך משהו על זה. דיברתי עם הרבה מזכירי דירות, שהוא אמרו לי, תקשיבי, אנחנו רוצים להיות בסדר. ואז אתה שומע מסביב, אלה מעלים ואלה מעלים. ואתה אומר, אני אפרייר,
אז... אני סוחר, הוא מזכיר, זה מתכזז, ואני מפסיד. אני התחלתי מנקודה שזה אותו דבר בשבילי, שזה מכסה את זה. והיום אני במחסור של 2,500 שקל. בניתי על הכסף הזה.
אסף, ענת שאלה אותי, נדמה לי בשבוע שעבר, שדיברנו בינינו ובסוף החלטנו לעשות את הפרק הזה בפודקאסט על מחירי הדיור בתל אביב ספציפית, אז היא שאלה אותי מה יקרה עם הנדלן בתל אביב, אז אמרתי לה שאני כבר יותר מ-10 שנים לא נותן תחזיות לגבי השקעות, פעם הייתי עושה את זה, אבל דווקא בנושא הזה אני מוכן להסתכן. ואני אגיד לך מה אמרתי לה, אמרתי לה, מי שחושב שתל אביב היום היא עיר לעשירים בלבד, אני אומר לו תחכה עוד 5 שנים או 10 שנים, ולדעתי המגמה הזאת הולכת להיות מוחרפת, דרמטית. אם היום תל אביב הופכת להיות עיר של העשירון התשיעי והעשירי, אז היא תהיה עיר של 5 המאיונים העליונים, כאשר הוא אומר שהשאר ידחקו בהדרגה עם חילופי דירות החוצה, או יחיו בדירות קטנטנות ועלובות במיוחד, והסחירות שענת כל הזמן אומרת שהיא גבוהה, לדעתי תעלה בעשרות אחוזים בשנים הקרובות. מה דעתך?
לא מופרך, לא תסריט מופרך. צריך להבין באופן כללי שרוב השאלות זה שאלות, לגבי תל אביב, זה שאלות דמוגרפיות. זה באמת, זה המהות של שממנו יוצא כל עניין התחבורתי ומחירי הדיור, זה שאלה דמוגרפית. עכשיו, אם ישראל באמת תכפיל את עצמה עד 2040, 2050, עכשיו תל אביב יש, היא ניצבת בפני צומת. האם היא גם מכפילה את עצמה והיא הופכת מחצי מיליון למיליון? ואם כן, אז יחסית יש לה סיכוי לשמור על מנעד של מחירים, שיהיה בה גם את העשירים וגם עוד 500,000 מעמד ביניים כזה או אחר כמו היום. אבל אם תל אביב לא תגדל, אז בפירוש התסריט שאתה מדבר עליו יקדים ויקרה. בגלל זה...
לא תגדל זה אומר שלא ייבנו בעוד דירות.
עוד ועוד בכמויות תכפיל את עצמה.
וזה לא קורה היום.
רגע. המסה הגדולה, קודם כל, יכולה לקרות בצפון העיר, שזה אומר שדה דוב ו-3700. שם, רק שם אפשר לייצר, יגיעו לשם מאות אלפי אנשים, רק 200,000 אפשר שם. וכל שאר העיר צריכה להמשיך לגדול. אין ברירה, בגלל זה הכאב לב שאנחנו אומרים, זאת אומרת, למה בעצם אומרים, תשאיר את תל אביב, מה, שתישארו ששנקין ורוטשי וכל המקומות האלה שישארו 3 קומות, מה אנחנו צריכים את העיר הלבנה, את אונסקו, מה... ואני חושב שלא מבינים שאם אתה תתאהב בחתך התל אביבי של שלוש קומות, אתה בעצם כל תל אביב תהפוך לנווה צדק מוגדלת. נווה צדק הקפטה, הקפטה השארת קומה אחת, באו האוליגרכים יפה. אין, נווה צדק גם לא עשירי ישראל, זה רק העשירים הכי גדולים.
אבל אתה חבר בוועדה המקומית לתכנון ובנייה, כל מה שקשור בפינוי בינוי, בהתחדשות עירונית, זה כן עליכם, וזה לא מספיק נעשה, אני לא מדברת על נווה צדק, לך לאבן גבירול.
עושים, קודם כל עושים המון.
עושים מעט מדי.
עושים הכי טוב שאפשר. בוא'נה, אני בבניין שלי, בבניין שבו אני זה, לא מצליחים להגיע, שמונה דיירים, לא מצליחים להגיע להסכמה.
אסף, הזכרת את שדה דוב. גילי מליניצקי, כתבת נדלן של המרקר, כתבה לפני חודש לדעתי שמחירי הדירות בשדה דוב יהיו משהו כמו 5 מיליון שקלים. תתאר לי את המשפחה שיכולה לקנות דירה ב5 מיליון שקלים.
בוא אני אגיד ככה, בוא אני רוצה בגלל זה שאלפי הדירות של המדינה, לא ימחרו במחירי שוק, אלא שהמדינה פה תכניס יד לכיס ותגיד נכון, אני רוצה בתל אביב, אני רוצה דיור בר השגה או דיור, לא משנה למי תיתן, ותגיד כן, אני לא ממקסמת שרמי, לא ימקסמו.
זה בדיוק, היא נמצאת בניגוד עניינים, היא רוצה למקסם את הרווח שלה על הקרקע, והיא יכולה לעשות את זה הכי טוב בתל אביב, ובעצם אתה בא ואתה אומר לה, תפעלי בניגוד לסוג של אינטרס כלכלי כדי לסייע לה.
אני אומר, אי אפשר הכל, אתם רוצים...
איפה האחריות של עיריית תל אביב? אין לה שום אחריות בניסיון לרסן את המחירי השכירות, אין לה שום תפקיד, אין לה שום...
זה לא, עוד פעם, רוב תל אביב היא בבעלות, את יודעת, הייתי, שהייתי בביקור בוועדות תכנון, כשהייתי בוורשה, אני מסתובב שם עם ראש מחלקת השימור, והוא מראה לי, שליש עיר, כמעט יותר משליש עיר שלנו, של העירייה, אין להם כסף לשמר, אבל זה שלהם. אתה הולכת בתל אביב, תל אביב מיסודה, ממהותה, היא עיר פרטית, על קרקע פרטית. ככה היא נוסדה, זה ה-DNA שלה, ולכן לעירייה אין כזאת כמות של קרקעות שיכולות לעשות שינוי. ואת כל הקרקעות החומות אנחנו חייבים לתת לשטחי ציבור, לבתי ספר, לגני ילדים, לטיפות חלב. העירייה אין לה, מה? היא תתחיל לקנות במחירי הדיור, העירייה תקנה עכשיו בשוק הפרטי דירות כדי, וכמה יכולה לקנות? קחי את כל תקציב העירייה, הכל הכל, אל תפני זה, כמה דירות תקני?
בוא נדבר שנייה על תרבות, אוקיי? בהקשר לעיר הזאת של 5 מיליונים העליונים. איזה לדעתך צוויון, תרבות, אווירה, תהיה לעיר שרוב או חלק גדול מתושביה יהיו עשירים, ישראלים, האמריקאים או צרפתים?
תראה, אני חושב שאם, בגלל זה, אם תל אביב תצליח להכפיל את עצמה, אז זה לא יהיה כמו שאתה אומר. ואתה יודע מה? במקרה הכי נורא, שהיא לא תצליח, בוא נגיד, היא לא תדע לבנות מספיק דירות, והיא תהפוך להיות יחסית כמו מנהטן, אז וויליאמסבורג, לאלן בת ים, תתחיל לפרוח. וזה גם בסדר, זאת אומרת, אני חושב שתרבות היא תצמח איפה, פה יהיה יקר מדי, אז כרגע היא בקריית המלאכה, איפה שאנחנו נמצאים, פה אומנים ועוד כמה מטרים.
זאת אומרת, המחירים יעלו, יגידו, יעלו, יעלו, עד שתהיה התפוצצות, ואז זה פשוט יקרה נחוצה.
ואז יגיע לבת ים, כן, ואז בת ים, הרי כל כושדן, הרי תסתכלי מטרופולינית, אפשר להגיד שבת ים וחולון וגבעתיים ורמת גן, כולם הם תל אביב, בעצם בכל מקום אחר. ואז כל המחשבות שלנו להגיד, אוקיי, תל אביב יש בה, זה, אבל מה יהיה? בסדר, אתה חוצה את הכביש בהם. ליטרלי חוצה את הכביש בכמה מקומות, ואתה עובר עיר, אתה חוצה את עליית הנוער, אתה בגבעתיים.
כן, רק שיש עניין של דימוי עירוני, שהוא מאוד מאוד חזק בישראל.
אבל דימוי, אז אפשר לדימוי פתיר. אני מסתכל על המרכז, אני מסתכל גם על בת ים ועל חולון ועל גבעתיים ועל רמת גן והרצליה, כל אלה הם תל אביב רבתי, ושם בסדר, האוכלוסייה תגיע עד לשם, וזה בסדר שגם יהיה, תתחיל תרבות גם במקומות האלה, זה גם בסדר. כמובן, לי יש אינטרס כתל אביבי שאנחנו נהיה רק אנחנו, אבל זה בסדר, אם גם יהיה עכשיו פריחה תרבותית בבת ים ובחולון, רק טוב לכולם זה יעשה.
אני רוצה לדבר איתך על משהו שקרה בחולון השבוע, שבוע שעבר, בהתמוטטות של המבנה, ויש בתל אביב המון מבנים ישנים. אז נכון שכמו שאתה אומר, אין לכם אחריות על הקרקעות, אבל עדיין יש לכם איזושהי אחריות לביטחון של התושבים. זה לא רק אצלכם, דרך אגב, בכל הארץ. אני בתל אביב גרתי באשדוריה פרחי, לדעתי בבניין בין 100 שנה, דק כמו קרטון. מה אתם יכולים לעשות בשביל שזה יקרה, והאם אתם לא יכולים למנף את זה כדי לחייב איזושהי התחדשות עירונית?
אנחנו חיים על מבנים בסכנת קריסה. וכמובן, ברגע שקרס הבניין, שלחו לי הודעות, שלחתי את זה, האם הבניין לא בסכנת קריסה? פעם ידעו לבנות פה. זאת אומרת שרוב תל אביב בתקופה שידעו לבנות בתים, לא רובם הגדול לא בסכנת קריסה. כן, יש טיח וכאלה שצריך תקן, וזה אנחנו, כן, מגיע מהנדס למקום, מוציא צו, אבל זה קוסמטיקה, זה לא הריסה ובנייה תעשה. אני מזכיר, רוב תל אביב ב-90 ומשהו אחוז, היא בעלות פרטית על המבנים, וכן, מי שהלוואי והיינו יכולים להכריח את כולם, אז הייתה קמה צעקה, הלובי הזה, תארי לך, שמחליטים את כולם לחזק את הבניינים ולהרוס, שיגידו מאיזה כסף, מאיזה כסף, הרי גם ככה המדינה הזאת חונקת אותנו, אז ממה עכשיו נשפץ את הבניין, ממה עכשיו נוציא עוד 100-200 אלף שקל, ממה?
אחוזי בנייה, אתה יודע, זה לא בעבר.
אז אתה, כן, אז יגידו, אתם מורסים את תל אביב עם אחוזי הבנייה, בונים פה מגדלים.
כי זה לא יוצא מזה.
זה מאוד קשה לצאת מזה, כן, זה מאוד מתסכל. המחשבה שיש איזה פתרון שבו הכל מסתדר, היא לא ריאלית. שזה התמימות שהייתה לי פעם.
אני שומעת היום על הרבה מאוד אנשי הייטק שסוחרים משרדים, חברות הייטק ברוטשילד ורוצים לגור שם, ואני רוצה לשאול אותך אם הם לא בעצם יהיו היחידים שיוכלו להרשות לעצמם לשכור דירות במרכז תל אביב.
אני מרגיש שברגע שמה שאמרתי בהתחלה על היכולת שתל אביב להכפיל את עצמה, אני לא רואה מיליון מתכנתים שם.
אתה מאמין שתל אביב תוכל להכפיל את עצמה ביחידות דיור, בבנייה?
בגדול כן. אני חושב שזה אפשרי, כן.
אתה יודע כמה דירות נבנו בתל אביב ב10 שנים האחרונות?
לא.
20,000.
אוקיי. אבל אני יכול להגיד לך שרק בשדה דוב תוכננות 30,000. וב3,700 אפשר גם להגיע לסכום דומה. זאת אומרת, אפשר להגיע לעוד 100,000 דירות. אני רואה איזה דירות יש היום בתל אביב, אז לא כל הדירות משופצות, ואז שדירה לא משופצת, זה אומר שאוקיי, שיגורו בה או זוג בלי כסף, או שותפים, וזה העיר, עם משהו נורא גדול, לשים את ה... אני נורא קשה לי עם הכותרות האלה, עיר של עשירים, עיר של חילונים, עיר, זה יש בה הכל. היא באמת, כשאת נכנסת פנימה, את רואה את המורכבות של העיר הזאת, וכמה יש בה, כמות בתי הכנסת, כמות הדת שיש בה, שאת לא מאמינה, שאת לא רואה את מחלקת נכסים וכמות בתי, והמון אנשים מאמינים שהולכים לבתי כנסת, זה שכבה שלא הכרתי, והמון אנשים שמשרתים בקרבי, והם לא דור האספרסו, יש בתל אביב הכל, ויש בה גם שכבה של, נכון, של עשירים, ויש בה גם שכבה של הייטקיסטים, מי זה? ועד זה שהם השתלטו על העיר, זה לא...
שהם יהיו היחידים שיוכלו לזכור דירות.
זה לא סביר, זה לא במספרים האלה, יכול להיות שעל רוטשילד, כן, שרוטשילד תהיה כולה הייטקיסטים, וואלה, ומי גר ב-5th Avenue? כן, יש מקומות בעיר שהם יהיו כולם, כיכר המדינה, לא יודע, המגדלים שם, יש מקומות בעיר שהם יהיו מאוד הומוגנים, בתמהיל מאוד מסוים, זה בסדר. יש שכונות כאלה, עיר זה המון, עיר זה גם זה יד אליהו, וזה ביצרון, וזה נווה שרת, וזה רמות הטייסים, זה המון מקומות בעיר שבכלל לא חושבים, ותל אביב היא גם שם, ותל אביב היא גם כוכב הצפון, ותל אביב היא עבר הירקון, חולסייה מאוד מאוד מבוגרת גרה שם, ורמת אביב הירוקה, תל אביב זה כל הדברים האלה, ואנחנו כאילו מסתכלים על רוטשילד, ואומרים, זה תל אביב, תל אביב לעשירים בלבד, תל אביב בעיית קורקינטים, תל אביב אין חנייה, וואלה, בצפון העיר אין בעיית חנייה. בסדר, יחסית, באזור עבר הירקון, בעיית החנייה היא לא הבעיה הגדולה שמציקה להם, קשה להם עם התחבורה, קשה להם להגיע. אבל צריך להבין, זה אני אומר, הדבר שהבנתי, כל אחד גם חושב שהוא תל אביב. אם אני עזב את תל אביב, זהו, אז תל אביב איבדה את זה. אני עזבתי תל אביב, תל אביב היא כבר לא מה שהיא. לא, אנשים עזבו את תל אביב, מאות אלפים עוזבים את תל אביב, ומגיעים מאות אלפים אחרים. זה בסדר, העיר יודעת להכיל גם את זה. תל אביב היא לא פרספקטיבה אחת, היא לא בן אדם אחד, היא לא אוכלוסייה מסוימת, היא באמת, מה שחשוב שהיא תגדל, וככל שהיא תגדל, היא תמשיך להיות המרכז התרבותי הצעיר, והתוסס, וגם בירת הייטק, זה מה חשוב, כל עוד יגדלה, אני רגוע, הרוב ידאג לעצמו, אם יהיה לנו ראש עיר שיעזור לזה לקרות.
טוב, אז לסיום, אסף, לפני שאנחנו מסיימים, מאוד הפתעת אותי שנכנסת לאולפן, ולפני שהתחלנו להקליט, בגלל שהתחלת למלמל לעצמך על משהו שמאוד מעניין אותך בימים אלה, וזה NFT, אוקיי? מיד נסביר למאזינים שלנו מה זה NFT, וספציפית גם דיברת איתי על איזה פרויקט של אשטון קוצ'ר, השחקן, הכוכב ההוליוודי, ומה שהוא עושה עם NFT ועם חתולים, ואמרתי לעצמי, מה קורה לבחור הזה? האיש הזה היה עד לא מזמן סגן ראש העיר, והוא מתעסק בפרויקטים וירטואליים עם קריפטו קרנסי וחתולים. מה עובר עליו?
קודם כל, עולם הקריפטו, כמה זה וירטואלי, בוא נגיד, הוא כן, הוא וירטואלי, אבל קורים שם דברים מאוד מעניינים, כי זה פשוט שוק שצומח כרגע, וה-NFT יוצר איזה חיבור.
רגע, תסביר למאזינים מה זה NFT.
בשביל זה אני צריך להבין מה זה NFT. אני אגיד לך, אני מבין מספיק כדי להתחיל לייצר תוכן ולהיכנס לתחום הזה מתוך תקווה שאני אבין תוך כדי. אז אני אגיד לך איך אני מבין את זה. בעצם עולם הקריפטו והביטקוין אפשר לייצר איזושהי חתימה דיגיטלית ייחודית. ברגע שאתה יודע לקחת קובץ ולשים עליו חתימה, זה אומר שאתה גם יכול לקחת קובץ דיגיטלי, שעד עכשיו לכאורה כולם זהים, ואם אני עושה copy-paste לתמונה ואני מעביר אליך, אז איך יודעים מה המקור? הנה, יש לך בדיוק את אותה תמונה כמו שלי. אז לא. מסתבר שהטכנולוגיה של היום יודעת להגיד, אוקיי, הנה, אני על תמונה אחת מהם, אני שמה חתימה דיגיטלית שאפשר יהיה לאתר אותה. וברגע שאתה אומר, זה אחד, אז נהיה לו גם משמעות כלכלית, כי אם זה האחד, אז עכשיו כמו שיש אנשים שקונים את ון גוך, לא משנה שזה מוצג במוזיאון, האחד הזה הוא שלי. כי ברגע שיש אחד, אז נהיה פה עניין שוק שלם. ואם תסתכל למשל על התמונה של ג'ייזי בטוויטר, אז תראה שהוא יש לו דמות כזאת שמ-12 פיקסלים, ששווה היום כמה מאות אלפי דולרים, רק הדמות של כמה פיקסלים האלה. למה? כי יש לו, אז הוא יכול שיהיה לו 12 פיקסלים ששווים 400 אלף דולר. ואז בעצם ברגע שהתחיל להיווצר פה שוק, אשטון קוצ'ר ומילה קוניס, זוגתו המעממת, לא פחות, יש כאלה שטוענים אפילו יותר, אמרו, אוקיי, בואו נעשה מהלך מעניין, נייצר, במקום שנעשה סדרת אנימציה, נלך לאולפנים שיממנו לנו, נעשה סוג של מימון המונים, אבל זה לא ייגמר שם. זאת אומרת, זה לא שאתם תיתנו לנו כסף ואנחנו נעשה סדרה, אתם בעצם תהיו חלק מהדבר הזה. הם הנפיקו, יצרו 10,000 חתולים, הם עושים סדרה על חתולים, כל מי שיש לו חתול, רק מי שיש לו חתול יכול לראות את הסדרה. ועכשיו, ככל שהדבר הזה יהיה לו הייפ, ונוצר על זה הייפ גדול מאוד בשבוע הראשון, כל מי שקנה חתול, הערך של החתול הולך ועולה. קנית אותו בכמה מאות דולרים, אבל זה שווה כמה אלפי דולרים, כמו כל מטבע וירטואלי. וזה מאפשר להם לעשות את הסדרה, ויחד עם זה, כל הקהל, במקום סתם להיות מעריץ, הוא גם עכשיו יש לו חלק מזה, יש לו מניה. וזה מפגש נורא נורא מעניין של תוכן ומטבעות. תוכן וכסף שהוא עוקף לגמרי את כל האולפנים. היוצר מייצר עולם תוכן, העולם תוכן הזה הופך למטבע. אם יש לך followers, יש לך קהל, הם נהנים, הם הנהנים התומכים של המטבע, הם מייצרים את הכלכלה שתייצר את התוכן, ואז כל סדרה מצליחה, לא משנה אם זה סדרת אנימציה או כל תוכן אחר, בעצם תהיה לו כלכלה סגורה בין היוצר לבין הקהל שלו, וזה המהלך שאנחנו מנסים עכשיו להרים. אז פנו אליי כמה אנשים שהם מעולם הקריפטו, לימדו אותי קצת על זה.
רגע, אז אסף, אתה לא ראש העיר הבא, אתה יזם ה-NFT והקריפטו הבא.
תלוי מה הציבור, אם הציבור ירצה ממני להיות יזם קריפטו, אני אענה לדרישת הציבור, אם הציבור ירצה ש... זה באמת,
אפשר לעשות סדרת קריפטו על מחירי הנדלן בתל אביב, גיא, ואז לנהל...
אגב, ענת, בשבילי זה היה סיום נהדר לפודקאסט, בגלל ש... אני באמת כמו אסף מתחבר יותר לכלבים, אבל אשתי והילדים מגדלים היום אצלנו בבית 7 חתולים, ואני חשבתי שזה דבר היום ונורא, ואתה אומר לי שבעצם זה גם יש בזה עתיד כלכלי גדול.
אבל גיא, יש לך גם כלב, למה אתה לא...
הם צריכים לקנות אבל חתולים, הם צריכים לקנות, הם צריכים להשקיע בזה, לשים את הכסף.
הבנתי, כלומר עוד הוצאות.
בדיוק.
אני אומרת אליך כלבים.
אסף הראל, תודה רבה שבאת לאולפננו.
תודה לכם.
המגדל ענן קורע, צריף על שפת הים שוקע, זו העיר היא תל אביב. הנמל יצא לפנסיה, אין תפוס ואין ולנסיה, זה הכך הוא תל אביב. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בחול, תל אביב. תל אביב, את הכל, תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע.
טוב, גיא, זה היה משפט אחד בפודקאסט שככה יצחיק אותי. חיפשתי שיצחיק אותי לאורך כל הפודקאסט, אבל היה משפט אחד שבו הוא סיפר שכמזכיר הוא הוריד את שכר הדירה, ושהוא בא לבקש את זה כסוחר, לא אפשרו לו. ואין ספק שעל הסוחרים יש אחריות כן להתנהג כמו בני אדם, ואולי קצת פחות בחזירות, גם המחירים נורא גבוהים. ויחד עם זאת, הניסיון של עיריית תל אביב להגיד, זה לא אנחנו, זה המדינה, אני חושבת שזה קצת יותר מורכב מזה, כעיר שממצבת את עצמה, כסוג של אוטונומיה בישראל. אני יכולה להגיד לך שבחינוך הם עשו מהפכה הרבה לפני שבכלל מישהו דיבר על זה במשרד החינוך, הם יכולים גם פה לחפש פתרונות יצירתיים כדי לנסות איכשהו לרסן את שכר הדירה באמת דוהר הזה בתל אביב.
ענת, בשיח על מחירי הדיור בכלל ובתל אביב בפרט, עולות במחזוריות כל מיני סיבות ליוקר מחייה המדהים הזה, וכל שחקן מאשים את שאר השחקנים, וגם בשיחה עם אסף הראל שמענו בעצם גרסה מסוימת של זה, שהוא הסביר לנו שזה לא נקבע ברמה המוניציפלית אלא בארצית. האמת היא לדעתי שלשום גורם בעל כוח בישראל אין היום עניין בהורדת מחירי הדיור. מחירי הדיור הגבוהים והעולים זה מכונת כסף, מכונת כוח, מכונת עושר, אליה מחוברים רוב מקבלי ההחלטות ומעצבי דעת הקהל בישראל. רוצה להזכיר איך שמשה כחלון ניסה לבנות קריירה פוליטית על הורדה של מחירי הדיור, והוא נכשל, והתוצאה היא שפוליטיקאים עכשיו בעצם בממשלת השינוי הזאת הרימו ידיים. את שומעת את ההתבטאויות של פוליטיקאים בנושא, הם כבר לא מדברים על הורדת מחירי הדיור, הם מדברים בוא נעצור את זה, ואגב, ברגע שאתה אומר בוא רק נעצור את זה, אז זה בעצם עוד לשוק להרים את המחירים, ואנחנו רואים איך המחירים עולים בחודשים האחרונים, ראינו גם את ההיקף על נטילת משכנתאות בחודש האחרון, שהיא הייתה שיא של כל הזמנים, מספרים באמת מטורפים, אנחנו כבר בקצב של נטילת משכנתאות של משהו כמו 130 מיליארד שקל בשנה. לכן, כמו שאמרתי, התחזית שלי היא נוגה על מחירי הדיור. אנחנו נמשיך לראות, לדעתי, ג'נטריפיקציה בתל אביב, כלומר, העשירים, ההייטק, יורשי הנדלן, הסירון, המאיון, ימשיכו לדחוק את כל השאר מתל אביב. ומה שאנחנו עוד רואים בשבועות האחרונים זה שאת הפוליטיקה שעתה לנו פה בחמש שנים האחרונות של ביבי לא ביבי החליפה עכשיו פוליטיקת הקורונה, החיסונים, הלא חיסונים, על זה כולם, בזה כל נמצאת היום כל האנרגיה, ואני לא רואה כרגע את הביקוש הפוליטי לשינוי משמעותי בחזית הדיור, אבל אני אוסיף שאני מאוד מקווה לטעות. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לדן ברומר ולאמיר פקטור. תודה רבה לאסף הראל שהגיע לאולפננו בתל אביב. תודה לך, ענת.
תודה, גיא.
ולהתראות שבוע הבא.
תל אביב, את הכל תל אביב, רק אחד כמו, אני יודע.